שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קוף ב', אנחנו מתחילים בדף קוף א' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. וראשית נזכר במהלך הגמרא, רבה יקשה ממשנה במסכת שביעית, ממנה משמע שבעצים יש קדושת שביעית, לבין ברייתא ממנה משמע שבעצים אין משום קדושת שביעית. וענה רבה על סמך הפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שרק בדבר שענאתו וביורו שביעית, שייכת קדושת שביעית, כגון במיני צבעים שבשעת רתיחת היורה קלה השורש וקולט הצבע, אז נמצאו הנעתן וביורן שווה. ועל עצים כאלו דיברה המשנה במסכת שביעית. אבל הברייתא לעומת זאת דיברה על סתם עצים המיועדים להסקה, שהנעתן אחר ביורן. מקשה על כך הגמרא, והאיקה עצים דמושכן דהנעתן וביורן שווין. מסביר רשי, הרי יש עצים של שמן, לדוגמה אורן ירושלים, שהם מאירים כנר אבוקה ואדם נושא אותם בידו, אז היות שהנעתן וביעורן חלים בשווה, מדוע שלא תחל עליו קדושת שביעית? עונה על כך אמר רבה, הפכנו דף שסתם עצים להסקה אין עומדים, ולא להעיר, ולכן גם אם משתמשים בעצי שמן להעיר, מעיקרה לא חלה עליהם קדושת שביעית, מה שאין כן ספיחי סטיס שסתמן לצביעה, לכן חלה עליהם קדושת שביעית, והם אסורים לאחר הביעור אף לעסק, ועלי קנים וגפנים, היות שיש שאוכלים אותם ויש שמסיקים אותם, לכן המחשבה של מי שלקט אותם היא המגדירה למה הם מיועדים, וממילא האם חלה עליהם קדושה או לא. ועל דברי רבה אמר רב כהנא, ועצים להסקה תנאי. זה לא מוסכם על כולם, אלא יש בדבר מחלוקת תנאים, שיש מי שאומר שאכן סתם עצים להסקה ניתנו ולא חלה עליהם קדושת שביעית, אפילו על עצי שמן, ויש מי שסובר שלא כל העצים נועדו להסקה, ולכן קדושת שביעית כן חלה על עצי שמן. דתניא, שכך שנינו בברייתא, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה. מסביר רשי, אין שורים פשטן ביין שקדוש בקדושת שביעית, וכן אין מחבסים בגדים בדבר שיש בו קדושת שביעית מפני דעה וסחורה. ורבי יוסי חולק ואומר שכן נותנים פירות שביעית לתוך המשרה ולתוך הכבוסה. וראשית מברר את הגמרא, מה איתם הדרבנן שאמרו שלא מוסרים פירות שביעית למשרה ולכבוסה? מפני שאמר קרא, נקרא בפנים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולסחירך ולתושבך הגרים ממך. ומזה שנקטה התורה לשון של לאוכלה, לומדים ולא למשרה, לאוכלה ולא לכבוסה. ורבי יוסי לעומת זאת אומר, שמזה שאמר קרא, והייתה שבת הארץ לכם, לומדים לכם לכל צורככם. וממילא נשאלת השאלה, ורבנה נמי אקטיב לכם, כיצד הם לומדים את הריבוי מהמילה לכם? עונה הגמרא שחכמים יאמרו, לכם דומיה דלאוכלה, שזה בא לרבות כל שימוש שהוא כמו שימוש של לאוכלה, דהיינו במי שהנאתו וביעורו שווין, שההנאה מקדושת השביעית היא בשעה שהפרי קלה מן העולם, באופן כזה אתה יכול ליהנות מפירות השביעית קודם זמן הביעור. אבל לאחר שהפרי קלה לחיה מן השדה, צריך לבאר אותו גם מהבית. וממילא לשיטת חכמים יצאו משרה וכבוסה שהנעתן אחר ביורן, שמשעה שמטילין פשטן או בגד ביין, הרי שנתקלקל היין ונתבאר מהעולם, והנעתו אינו אלא רק לאחר 3 או 4 ימים עד שיהיה הפשטן שרוי בתוכו וכן הבגד. אז עד לכאן ראינו מה חכמים לומדים מהריבוי של המילה לכם. וממשיכה הגמרא ושואלת, ורבי יוסי נמי הכתיב לאוכלה, מה הוא לומד מהמיעוט של המילה לאוכלה? עונה הגמרא, אמר לך רבי יוסי, ההוא מבעלי, המיעוט של המילה לאוכלה נצרח לכדתניה, דתניה, שכך שנינו בברייתא, לאוכלה ולא למילוגמה, שאסור להשתמש בקדושת שביעית, כמשחה על רטייה, דהיינו על תחבושת. זו הייתה מסקנת הלימוד, ומפרט את הברייתא כיצד מגיעים ללימוד הזה. אתה אומר שהמילה לאוכלה בא למעט ולא למילוגמה, הוא אינו אלא לאוכלה ולא לכבוסה. דוחה הברייתא, כשהוא אומר את הריבוי של המילה לכם, הרי כבוסה אמור בכלל זה. אז אם כך, מה אני מקיים, מה אני לומד מהמיעוט של המילה לאוכלה, לאוכלה ולא למילוגמה? ומתבקשת השאלה, ומה ראית לרבות את הכבוסה ולהוציא את המילוגמה? עונה על כך הברייתא, מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, שהרי כל האנשים צריכים לכבס את בגדיהם, ומוציא אני את המילוגמה שאינו שווה בכל אדם, שהרי אינה צריכה אלא לחולים. ומסכם לנו רשי את המחלוקת של חכמים ורבי יוסי. חכמים סוברים שסתם פירות מיועדים לאכילה, ולכן חלה עליהם קדושת שביעית, כפי שאמרנו בסוף העמוד הקודם, שכל דבר שהנעתו וביורו שווה, חלה עליו קדושת שביעית. ולכן אפילו אם הוא לקט את הפירות למשרה או לכביסה, לא מועילה מחשבתו כדי להפקיע מהם את איסור קדושת השביעית. מה שאין כן, עלי קנים שלקטן לעצרי, שמותר להבעיר אותם, שהרי סתמם מיועדים או לאכילה או כחומר בערה. מה שאין כן פירות שסתמם מיועדים לאכילה, כך שמשעת יצירתן כבר חלה עליהם קדושת שביעית, ולא יכולה מחשבה של הלוקט אותם להפקיע את קדושת השביעית מהם. ולכן הם אסורים למשרה וכביסה, כי אין נהנים בקדושת שביעית, אלא הנאה דומה לאכילה. אותו עיקרון, בדיוק באופן הפוך, שייך לגבי עצים, שסתם עצים מיועדים להסקה, ולכן לא חלה עליהם לשיטת חכמים קדושת שביעית, אפילו אם מדובר על עצי שמן. וזה תואם למה שאמר רבא, שסתם עצים להסקה אין עומדים. רבי יוסי לעומת זאת חלק על הדברים, ואמר שגם ביחס לסתם פירות אנחנו לא אומרים שלאכילה הם ניתנו, אלא מועילה בהם המחשבה של מי שאוסף אותם, בדיוק כמו מי שאוסף עלי קנים וגפנים. כך שאם אדם ליקט פירות לצורך משרה או כביסה, זה דבר שהנעתו אחר ביורו, וממילא לא חלה עליהם קדושת שביעית. הוא מסיים רש"י את דבריו, כך מצאתי, ויש לשונות אחרים, וזו שמעתי והגון. ובסוגיה המקבילה במסכת סוכה, רש"י נקט פירוש אחר. ועל פי המחלוקת הנעל שואלת הגמרא, כמן אז לעד אתניה, כשיטת מי הולכת הברייתא הבאה, שלומדת מי זה שכתוב לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לזילוף, והכוונה שמזלפין יין בבית כדי לעשות ריח טוב, וזה דבר שאינו שווה בכל אדם, שאין צריך זילוף, אלא אדם מעונג ומעודן. וממשיכה הברייתא, לאוכלה ולא לעשות ממנה אפיקטוזין, שזה סם הכאה. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, כמן כרבי יוסי. וההוכחה לדבר, דהי הברייתא הייתה כשיטת רבנה, איכא נמי, אז יש גם את המיעוט של משרה וכבוסה. ומזה שהברייתא לא נקטה משרה וכבוסה, אלא הזכירה רק דבר שאין שווה בכל אדם, משמע שהברייתא היא כשיטת רבי יוסי. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אם השבח מרובה וכו'. ועל מנת לזכור את שמות האמוראים, מביאה הגמרא בסוגריים סימן סבן, שאלו האותיות הממצאיות בשמות האמוראים המוזכרים להלן. ומספר את הגמרא, ייטיב ישב רב יוסף אחורי דרבי אבא, כמי, והם ישו לפני דרבונה. וייטיב וישב רבונה וכאמר, הלכה כרבי יהושע בן קורחה, והלכה כרבי יהודה. בעקבות אמירה זו, אהדרינו רב יוסף להפי, החזיר רב יוסף את פניו בכעס, וכך הוא אמר, בישלמה נוח לי להבין שרבונה אמר שהלכה כרבי יהושע בן קורחה, איצטריך, הדבר נצרח, מפני שסל כדעת החמינה. שיש כלל שאומר יחיד ורבים הלכה כרבים, כמה השמלן, ובא רבונה להשמיע לנו שהלכה כיחיד. ופותחת הגמרא סוגריים באמצע דברי רבי יוסף ושואלת, רבי יהושע בן קורחה מהי? על איזה מקרה מדובר שפסקו הלכה כמותו? דתניא ששנינו בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר, מלווה בשטר אין נפרעים מהם, מלווה על פה נפרעים מהם, מפני שהוא כמציל מידם. ומסביר רש"י, כאשר אדם הלווה לגוי וכתב את זה בשטר, אז אסור לגבות ממנו את החוב לפני יום חגם, מפני ששמחה היא לו שהוא הצליח לפרוע את חובו, ואז הוא הולך ומודה לעבודת כוכבים שלו ביום החג. אבל כאשר הוא נתן הלוואה לגוי ולא כתב את זה בשטר, אלא זה מלווה על פה, במקרה כזה אמר רבי יהושע בן קורחה ורבונה אמר שהלכה כמותו, שכן נפרעים מהגוי, למרות שייתכן והוא ילך ויודע על זה אחר כך לעבודת כוכבים שלו, מפני שפיראון של מיל ועל פה נחשב כהצלה מידם. ורבנן לעומת זאת סברו שאסור לפרוע מהגוי ולהיפרע מהם כלל, בין אם זה מיל ועל פה, בין אם זה מיל ובשטה. סגור סוגריים, וממשיך רב יוסף ואומר, אלא מה שאמר רבונה שהלכה כרבי יהודה, למה לי? הרי זה מחלוקת ואחר כך סתמי, והכלל אומר, ומחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. הוא מבאר את הגמרא את הדברים, וממילא את הקשר אלינו. המחלוקת היא בבבא קמא, שזה משנתנו, שאדם שנתן לצבאי לצבוע לו את הצמר בצבע אדום, הוא צבעו שחור, או לחילופי נתן לו את הצמר כדי לצבוע אותו בצבע שחור, הוא צבעו אדום. רבי מאיר אומר שנותן לו דמי צמרו, דהיינו את עלות חומר הגלם, והצבאי שומר אצלו את הצמר שהוא השביח. רבי יהודה חולק ואומר, שיד הצבאי על התחתונה, אם השבח יתר על היציאה, אז נותן לו בעל הצמר את עלות היציאה, דהיינו את הוצאות הצביעה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו בעל הצמר את השבח. וביחס לדין הזה, אמר רבונה שהלכה כרבי יהודה. אבל אמר רב יוסף שמיותר לומר שכך הדין, שהרי וסתם רבי יהודה נשיא את המשנה בבבא מציעא כשיטת רבי יהודה, דתנן שכך שנינו במשנה בבבא מציעא, כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. אז לכאורה לא היה צורך לרבונה לומר שהלכה כרבי יהודה. מבארת הגמרא, ורבונה שאמר כך, זה מפני שאיצטרי. היה צורך לומר את זה, כי סל כדעת החמינה, לולי דברי רבונה היה עולה על דעתך לומר, שאין סדר למשנה. מסביר תוספות, לפעמים היה שונה רבי יהודה הנשיא את המשניות שלא על הסדר, אז שמתחילה, הוא שנה את המשנה בבבא מציאה, ורק אחר כך את המשנה בבבא קמה. אז אם כך, זה וסתם ואחר כך מחלוקתי. ורב יוסף לא ראה צורך לומר שהלכה כרבי יהודה, מפני שאי אחי. אם כך, שאתה אומר אין סדר למשנה, אז כל מקום שיש מחלוקת ואחר כך סתמה, נעימה. גם שם נאמר שבגלל שאין סדר למשנה, יש חשש וסתם ואחר כך מחלוקתי. אלא בהכרח שלעולם יש סדר למשנה. ורבונה, שראה צורך לומר שהלכה כרבי יהודה, יסביר שכי לא אמרינן אין סדר למשנה, זה רק בחד המסכתא. ששם ודאי אומרים שיש סדר למשנה, אבל כאשר מדובר בתרי מסכתות ושתי מסכתות שונות, אמרינן, אכן אומרים שאולי אין סדר למשנה. ורב יוסף לא חשש לדבר ביחס להלכה במשנה שלנו, מפני שכולה נזיקין חד המסכתא היא. וניתן להסביר שכל מסכת נזיקין נחשבת כמסכת אחת לעניין סדר המשניות, או שכל שלושת הבבות, בבא קמא, בבא מציאה ובבא בתרא, הם נקראות מסכת נזיקין, ובהם יש סדר למשנה. והיא בהתאמה, ואם תרצה תאמר, הסבר נוסף בדברי רב יוסף, שגם אם נאמר שאין סדר למשנה, עדיין בהכרח צריך לומר שהמשנה בבבא מציאה היא עיקר ונפסקה להלכה, משום דקטני לה אגבי הלכת הפסיקתא, ולא שנה אותה התנא שם, אלא משום פסיקת הלכה. שפסק התנא שכל המשנה ידו על התחתונה, וכל פועל החוזר בו ידו על התחתונה. הוא מביא הגמרא תנו רבנן, שנרבותינו בברייתא, אדם הנותן מעות לשלוחו, הפכנו דף כדי לקח לו חיטין למחצית שכר, דהיינו שהם יחלקו ברווחים. ושינה השליח ולקח מהם שעורים, או לחילופין, שבעל המעות סגר עם השליח שיקנה שעורים, ושינה השליח ולקח מהם חיטין. תני אחד, הברייתא אחת אומרת, שאם פחתו, פחתו לו, ואם הותירו, הותירו לו. זאת אומרת, שבין אם היה רווח, בין אם היה הפסד, הכל שייך לשליח. ותני חדה, וברייתא אחת אומרת, שאם פחתו, פחתו לו, דהיינו לשליח, ואם הותירו, הותירו לאמצע. שאם היה רווח, למרות שהשליח שינה בשליחותו, הרווח מתחלק כפי מה שהסכימו ביניהם. ולכאורה, הברייתות סותרות זו את זו, עונה על כך, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, הרבי מאיר והרבי יהודה. ומרחיבה הגמרא, הרבי מאיר, הברייתא הראשונה היא כשיטת רבי מאיר, דאמר שינוי קונה, ולכן בין אם היה רווח, בין אם היה הפסד, זה שייך לשליח, והברייתא השנייה היא בשיטת רבי יהודה, דאמר שינוי אינו קונה. אבל אם היה הפסד בעסקה, אז ההפסד הוא רק על חשבון השליח, שהרי יכול לומר בעל המעות השליח, לא שלחתי אותך לקלקל. מה תקיף לה, מקשה רבי אלעזר על ההסבר של רבי יוחנן, ממאי? מאיכן אתה יודע שרבי מאיר אמר את דבריו, גם ביחס לאדם שאינו גזלן, אלא שינה בשליחותו? דילמד, כאן לא קמה רבי מאיר. אולי רבי מאיר לא אמר את דבריו, שמי שמשנה מידת בעל הבית נקרא גזלן, והוא קונה בשינוי, אלא במידי דחזי ללגופי. רק בדבר שראוי לגופו של המשלח, כגון צמר ללבוש או ספסל להשתמש בו. אבל אולי ביחס לסחורה לא אמר רבי מאיר את הדברים, מפני שבכל דבר שיש סיכוי לרבע, ייתכן ונוח לבעלים שהשליח שינה, ולכן אם יש שבח בעסקה זה לא נחשב לשינוי. אלא אמר רבי אלעזר, הווה, שתי הגרסאות של הברייתות בשיטת רבי מאירי ולא קשיא ואין ביניהם סתירה. כאן, בברייתא הראשונה ששינוי קונה מדובר לאכילה, שבעל המעות מקפיד שיקנו לו דווקא את מה שהוא ביקש, וממילא שינוי קונה. וכאן בברייתא השנייה לעומת זאת מדובר לסחורה. ואם היה רווח בעסקה, הרי זה נוח לבעל הבית ולא היה כאן שינוי. ואומרת הגמרא, מכך הוא עלה במערבה לרבי יוחנן. והגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז אומרת שהביטוי הזה מיוחס לרבי יוסי ברבי חנינה. שהוא צחק ותמה על דברי רבי יוחנן שאמר אליבא שלשיטת רבי יהודה נאמרה הברייתא השנייה. שהרי קשה, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? שהרי הברייתא השנייה אומרת שאם היה שבח בעסקה, אז בעל המעות והשליח התחלקו בכך. אבל לפי הסברו של רבי יוחנן, שאמר שהשליח שינה מהשליחות, אז כיצד בעל המעות קונה את החיטין? הרי השליח לא הודיע למוכר החיטין שהוא קונה אותם לצורך בעל המעות כדי שיקנה לו אותם. ועל הקושייה הזאת, מתקיף לה, הקשה רב שמואל בר ססרתי. אחי, אם כך, שבעל החיטים צריך לדעת למי הוא מקנה את החיטים, אז אפילו במקרה שבעל המאות שלח את השליח לקנות חיטים, וחיטים נמי, וגם השליח אכן קנה חיטים, עדיין לא יקנה אותם בעל המאות, אלא בהכרח צריך לומר, שבעל החיטים מקנה את החיטים בסתם, עבור מי שהמאות שלו, אפילו אם הוא לא יודע מי זה. ועל ידי כך, נדחית הקושייה שאמרו במערבה, מתרץ את הדברים, אמר רבי אבאו, שאני חיטין וחיטין, דשליחות איקה אביד. כאשר השליח לא משנה מדעתו של בעל המאות, שהוא שלח אותו לקנות חיטין, והוא אכן קונה חיטין עבורו, והיות ששלוחו של אדם כמותו, וכי בעל הבית דמי. אז הוא נחשב כמייצג את בעל הבית. ומביא רבי אבאו הוכחה לדבריו, תדע דתנן שהרי שנינו, במשנה במסכת הארכין, אחד המקדיש נכסה ואחד המעריך את עצמו, בשני המקרים, אין לו לגזבר ההקדש בכסות אשתו של אותו אדם ולא בכסות בניו, ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, שהוא לא יכול למשכן את הדברים ששייכים לאשתו או לבניו של אותו אדם בשביל אותו ערך שאותו אדם מתחייב לתת להקדש, וכך גם ביחס לגבי המקדיש. עד לכאן לשון המשנה, הוא מבאר רבי אבאו, והמי, מדוע כך הדין? לאמא החנמי, מדוע שגם כאן לא נאמר מי הודיעו לצבא שיקנה צבעו לאישה? אלא לאו, בהכרח משום דאמרינן דשליחותי כאביד, שהבעל נחשב כעושה שליחות אשתו וכיד אשתו דמי, ולכן הצבאי הקנה את הדברים לאישה או לילדים, ולכן אין לגזבר רשות לגבות מהם את ההקדש, החנמי, אז כך גם. במקרה של חיטין וחיטין, שליחותי כאביד וכיד בעל הבית דמי. כאשר השליח לא שינה את שליחותו, הרי הוא נחשב כיד בעל הבית, ובעל הבית מקנה לו את החיטין ובאמצעותו לבעל המאות. ולכן חוזרת הקושייה ששאלו במערב על דברי רבי יוחנן. דוחה את ההוכחה אמר רבי אבא, שלא זה הסבר המשנה בארכין, אלא הסיבה שהגזבר לא יכול לגבות את החוב של ההקדש מהדברים של האישה או של הבנים, מפני שכל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו. מה התקיף למה כשעל כך רב זעירה, וכי דעתו של אדם שהקדיש את כל נכסיו גם על תפיליו, שגם מהם הגזבר יוכל לגבות את חובו? ובכל זאת ותנן, הרי שנינו במשנה בארכין שהמקדיש נכסיו כן מעלים לו, דהיינו מעריכין את שווי התפילין שלו, והוא לווה את המאות וייתן כדי לפדות אותה מההקדש. ואם כך ביחס לתפילין של האדם, אז ודאי שכך הדין גם ביחס לכסות אשתו ובניו. אמר לי, עונה הבאי לרב זה, ראין, אכן דעתו של אדם שהקדיש את כל נכסיו גם על התפילין שלו, מפני שהמקדיש נכסיו סבר, מצווה כאבידנה. אפילו אם על ידי כך אני אתבטל מהנחת תפילין, הרי אני מקיים בכך מצווה, שהרי אני נותן אותם להקדש. מה שאין כן, ואין דעתו של אדם שהקדיש את כל נכסיו על כסות אשתו ובניו משום איבה, שהרי זה יכול לגרום להרעת יחסים בבית. מה תקיף לה, אבל מקשה רב הושעיה, קושייה אחרת על הסברו של רבי אבא במשנה, והלא חייבי ארכים שנו כאן, כי המשנה לא דיברה רק על המקדיש נכסיו, אלא גם על אדם המעריך את עצמו. ותנן, והרי שנינו במשנה ממסכת ארכין, שחייבי ארכין ממשכנים אותם. ומשכון הוא ודאי דבר שבעל כורחו של אדם, ולא מדעתו. וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו? אלא ודאי שכיוון שחל הנדר שלו, דעתו לא מעלה ולא מורידה וממשכנים אותו. אז גם אם נקבל את דברי רבי אבא, שכל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובנה, הרי לא מתחשבים בדעתו. אלא מכוח קושייה הזו, אמר רבי אבא תירוץ אחר, שכל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרה. שאומנם כאשר אדם לקח את כסות אשתו ובניו מהצבאי, הצבאי לא הקנה אותם לאישה ולילדים, אלא לבעל. אבל באותו רגע, הבעל הקנה אותם באופן אוטומטי לאישה ולילדים, ולכן כאשר לאחר מכן הוא הקדיש את נכסיו, כסות האישה והבנים לא כלולים בנכסיו. ומביאה הגמרא קושייה נוספת על הקושייה של בני מערבה על רבי יוחנן, תנו רבנן ששנו רבותינו בברייתא. אדם הלוקח שדה בשם חברו, אין כופים אותו למכור, ואם אמר לו הקונה למוכר על מנת, אז כן כופים אותו למכור. ושואלת הגמרא, מהי כאמר? מה כוונת הברייתא? עונה על כך אמר רב ששת, אחי כאמר, כך צריך לפרש את הברייתא. אדם הלוקח שדה מחברו בשם רש גלותה, זאת אומרת שאמר לו הקונה למוכר, לצורך רש גלותה אני לוקח את השדה הזו, ועל ידי כך נתכוון להטיל אימה שלא יצאו על העסקה הזו הסיכין. דהיינו מערערין, וכתב המוכר שטר המחירה בשם רש גלותה. אמרה על כך הברייתא, שהם כופים אותו, דהיינו את רש גלותה למכור, מסבירה שהיא לחזור ולכתוב שטר מחירה שהוא מחר אותה ללוקח. אלא אם כן אמרה הברייתא, ואם אמר על מנת, שאז כן כופים את רש גלותה למכור. שאם אמר הלוקח למוכר השדה על מנת שיכתוב רש גלותה בשמו לשמי שטר אחר, שאז כופים את רש גלותה למכור. אמר מר, הוא מצטט את הגמרא את הסברו של רב ששת, הלוקח שדה בשם רש גלותה, אין כופים אותו, דהיינו את רש גלותה למכור את השדה. הוא מדייק את הגמרא, מכלל דמיקנה קניה לי. משמע, שהלוקח קנה את השדה ולא רש גלותה. למה, אז אם כך תאמר, שהברייתא פליגה חולקת על דבני מערב. דאמרי, שהם אמרו, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה את החיטין לבעל הבית. שהרי הלוקח לא אמר למוכר, שיקנה לו את השדה, אלא שיקנה אותה לרש גלותה, ובכל זאת אמרה הברייתא, שאין צורך שרש גלותה יקנה את השדה ללוקח. מתרץ את הגמרא, אם משום הלא קשיא. מהברייתא הזו, אין קושיה על דברי בני מערבה, מפני שניתן להסביר, כגון דאודיי לבעל השדה, ואודינו לסעדי. שהברייתא מדברת במקרה, שהלוקח הודיע לבעל השדה ולעדי המכירה, שהוא קונה את השדה עבור עצמו, ולא עבור רש גלותה. אלא אומרת הגמרא, אם כבר קשה על דברי רב ששת, אימא סייפה. תאמר, כיצד תסביר את סוף דברי הברייתא? שהסביר רב ששת את הברייתא, שאם הלוקח אמר על מנת שיכתוב לי רש גלותה בשמו לשמי שטר אחר, שאז כופים אותו את רש גלותה, אכן למכור את השדה ללוקח. והרי קשה על כך, אמי, מדוע כך הדין? ולימה, שהרי יכול לומר רש גלותה, לא יקרייך ובאינה ולא זילותייך ובאינה. אני לא רוצה להתייקר בכך שאתם עשיתם אותי ראש כדי להטיל אימה, ואני גם לא רוצה שעל ידי כך יבואו לזלזל בי שאתם באים לעשות אותי למוכר שדות. אלא בעקבות קושייה הזו על הסברו של רב ששת בברייתא, אמר אביי, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא. הלוקח שדה בשם חברו, והכוונה, כפי שגם הסביר רב ששת, שהוא קנה את השדה לכאורה עבור רש גלותה. הפכנו דף, הדין שאין כופין את המוכר למכור, זימנה אחריתי, דהיינו לחזור ולכתוב שטר מחירה אחר ללוקח, מפני שהיה לו ללוקח להתנות ולהודיע למוכר, כתוב שטרי בשם רש גלותה, כדי שאם יצאו הסיכין אני אראה להם שהוא של רש גלותה, וכתוב לי שטר אחר בשמי, כדי שלא יבואו היום או למחר יורשי רש הגולה לתבוע את השדה ממני. אבל, ואם אמר לו הלוקח למוכר, אני קונה את השדה בשם רש גלותה על מנת שתכתוב לי שטר אחר עבורי, במקרה כזה, כן כופים את המוכר למכור, דהיינו לחזור ולכתוב שטר מחירה אחר ללוקח. עד לכאן הסברו של הבית הברייתא, מביאה הגמרא ציטוט, אמר מר, שהסביר הבית הברייתא שהלוקח שדה בשם חברו, אין כופים את המוכר למכור זימנה אחריתי. ועל פי הסברו של הבית מקשה הגמרא פשיטה, מה בא הברייתא לחדש? עונה הגמרא, מה עוד התאימה? לולי דברי הברייתא, מה היית חושב לומר? שמה ציעה מרלי, יכול הלוקח לומר למוכר, מידה ידעת דעדנה לנפשי שקילנה, הרי ידעת שאני קונה את השדה עבור עצמי, ופנחיה באלמה הוא דקבעינה. הוא מסביר רשי שפנחיה זה לשון חוזה, כך שאומר הלוקח למוכר, הבנת שהסיבה שביקשתי לכתוב את השדה על שם ראש הגולה, זה רק לשם הצלה, וזו זה בכדי לא שדינה. והרי אני לא אזרוק את כספי לחינם, אלא ודאי היה ברור לך שעדת דכתב לי שטר אחרינה. שהעסקה בוצעה על דעת זה שאתה תכתוב לי שטר אחר. כמה שמלה, באה הברייתא לחדש לנו, דאמר לי שיכול המוכר לומר ללוקח, עניין האב דלך בעד הערוד הזבנת לבשמי. אני הבנתי שעשית תנאי עם אותו אדם שבשמו קנית את השדה, דהיינו רש גלותה, אז תלך אליו ויכתוב לך שטר אחרינה. ולכן אין כופים את המוכר לחזור ולכתוב שטר מחירה אחר ללוקח. הוא מצטט את הגמרא את המשך הסברו של הבית הברייתא, ואם אמר לו על מנת, כופים את המוכר למכור. ושוב שואל את הגמרא פשיטה, לפי הסברו של הבית, מה בא הברייתא לחדש? הרי פשוט שצריך המוכר לקיים את התנאי. עונה הגמרא לא צריכה, לא נצריכה הברייתא לומר את הדין הזה, אלא במקרה דאמר לו הלוקח לסהדי לעדים, כמי דידי בפני המוכר. חזו תראו דשטר אחרינה קבעינה. אני רוצה לקבל ממנו שטר נוסף. מה עוד התאימה? מה היית יכול לומר שבמקרה כזה, מצי אמר לי, יכול המוכר לומר ללוקח, אמינה, שטר המהייך דקה שקלת בשמי כאמרת, אני הייתי סובר שאתה אומר לעדים, שאתה רוצה לקבל שטר אחר מראש הגולה שעל שמו ביצעת את העסקה. כמה שמלן, בא הברייתא לחדש, דאמר לי שיכול הלוקח לומר למוכר, להכי תרחי ואמרי לו לעדים כמה, לכן טרחתי ואמרתי לעדים בפניך, דמינחו דקבאינה, שאני רוצה לקבל את השטר השני ממך ולא מריש גלותה. עד לכאן דף קוף ב'.